טוב, שלום לכולם. אנחנו עסוקים בהבנת היחס שבין ישראל לעמים. מה שראינו עד עכשיו, בעצם הייתי אומר את הנקודה הראשונית, הבסיסית, העקרונית, שיש יחס בין ישראל לעמים, והיחס צריך להיות בין פנים לחוץ. כלומר, לא א', אין יחס, זה לא נכון, לא ב', יש יחס שהוא יחס בין שני ממדים, נקרא להם, או קראנו להם כמותיים, שכל אחד עומד מצד עצמו, אלא יש יחס בין פנים לחוץ, כשישראל, האופי הישראלי, התכונה הישראלית, והתפקיד הישראלי זה לגלות את הפנים שבמציאות, את המהות האלוהית, התורנית, אשר בחרנו מכל עמים ונתן לנו תורתו, ומעגל חיצוני, עיגול חיצוני החוץ, זה אומות העולם, שתפקידם לגלות את ה... את שלושת, הייתי אומר, החיושים שבאדם, השכל האנושי, המוסר האנושי והבחירה החופשית. כמו שראינו גם בברכת אשר בחר בנו, שהם יגלו את שלושת השימושים שבאדם. תסתכלו רגע ברשותכם, אם יש לנו את זה פה לפנינו, כדי לקרוא את זה שוב, כי באמת זה דברים מאוד יסודיים. בדף מספר 5, בעמוד מספר 12, במקור 4, שורה בערך חמישית שישית מלמעלה, אשר הם ראויים, אומות העולם, אשר הם ראויים להשתמש בשימושים אחרים של סגולת האדם, בסגולת השכל האנושי, בסגולת מוסרו, בסגולת חושו העדין ליופי ותפארת החושים. זה העיגול החיצוני, זה כל הכוחות הטבעיים, שלושת הכוחות הטבעיים, השכל, הנפש והגוף, כלומר השכל האנושי, המוסר הטבעי והיכולות המעשיות לגלות אסתטיקה, חושיות, כלומר חושים וכו'. אבל מה לא? זה המעגל החיצוני שאליו שייכות אומות העולם. אבל מה לא? מה הם לא מסוגלות? מה זה אשר בחרבנו מכל העמים? אבל לא בסגולה העליונה האלוהית, בסגולתה של תורה. כלומר של הארת המגמה האלוהית בכל יצוריו, בפרטיהם ובכלליהם, ומובלטת באותיותיה של תורה, מצוותיה, חוקיה ומשפטיה, וכל התגלותה האלוהית האינסופית, זאת היא מתנת ישראל הנבחרת. אז אם כן, אנחנו רוצים להופיע הזיכרון למעשה בראשית, כשהדרך לעשות את זה, זה זכר ליציאת מצרים, שבעצם אנחנו עיגול בתוך עיגול. אז אם נחזור שוב אלינו, לפסקאות שלנו, אני חוזר לדף מספר 9, עמוד 21, פסקה מספר 1, כל מה שנוגע לישראל ומהותו, אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד, חוג סגור, כמו שדיברנו, ומשפיעים, ובהמשך נראה מושפעים, מתוך המרכז על ההיקף כולו. וראינו שהמנגנון הזה של מרכז איכותי, שאמור להשפיע ולרומם את ההיקף הכמותי, המנגנון הזה הוא לא רק ביחס למין האנושי ישראל והעמים, אלא כמו שראינו בפסקה מספר 3, שזה גם היחס בין האדם לבין שאר הנבראים, האדם שהובדל מן החי למשל, כדי לרומם את החי, חזון הצמחונות העתידי, וישראל שובדל מן האדם, ושבט לוי שובדל מישראל, והכהנים שובדלו משבט לוי, וחברים מעמי הארץ, כשהעיקרון המרכזי הוא הפרדה על מנת הכללה. נכון? היסוד של הכל הוא הכללה, המטרה של הכל היא הכללה, אבל הדרך שאנחנו מוציאים מהכוח אל הפועל את ההכללה שהיא בכוח אל הפועל בסוף התהליך הזה, הדרך היא הבדלה. כמו שראינו בפסקה מספר 3, בעמוד 21, שורה אחרונה למטה, ממש בצד שמאל, וזאת, עמוד 22, וזאת היא נחלת השם בכל דרך הקודש, הפרדה על מנת התחברות, הבדלה על מנת הכללה. אז הכל בשורש הרוחני מתחיל מהכללה, במטרה המעשית בפועל שואף אל ההכללה, הדרך המעשית היא דרך ההבדלה. בסדר רבותיי? אז אם כן, העולם בנוי באופן כזה, של עיגול פנימי איכותי, עיגול חיצוני כמותי, ויש יחסי גומלין בין שני העיגולים או שני המעגלים האלה. כרגע אנחנו עסוקים, קודם כל בלהבחן את היחס. היחס זה לא אין יחס, והיחס זה לא יש יחס כמותי. אלא יש יחס של איכות מול כמות. בסדר? עכשיו, כדי להסביר את זה קצת יותר ברור, אז אנחנו מתקדמים לפסקה מספר 6. לכאן הגענו בעצם, דף מספר 9, עמוד 22. אורות ישראל, פרק A, פסקה ב', מה שלמדנו במקור אחד זה פרק A, פסקה א', אז זה ממש המשך טבעי לעיקרון הזה. אומר הרב, וכאן הרב יותר מדייק את היחס. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד ולא בעם אחד, לא בארץ אחת ולא בדור אחד, לא בדור אחד ולא בעולם אחד, כי מפוזרים הם הכישרונות. בואו נעצור רגע באמצע המשפט הזה. החלק הראשון של המשפט הזה הוא נראה לכאורה תמוע. תמוע לפחות משני צדדים, הייתי אומר, עקרוניים. קודם כל, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד? איזה צדקה יש בזה שהקדוש ברוך הוא פיזר כישרונות? כי אם מפוזרים הם הכישרונות. הרי מטבעו של כל כישרון, שהוא מסתכל על החיים, מגיב אל החיים לפי מה שהוא, לפי האופי שלו. אז כל כישרון מגיב אל החיים לפי אופיו, לפי עניינו, לפי תפקידו. ממילא הכרחי שהתוצאה של פיזור הכישרונות והתגובה שכל כישרון מגיב אל המציאות לפי האופי המייחד אותו, הכרחי שהתוצאה תהיה מאבק, חיכוך, התנגשות, מלחמה. מה זה בעצם מלחמה? מלחמה בין אנשים או מלחמה בין עמים, זה בעצם מפגש בין כישרונות מנוגדים. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא ברא כישרון, כל כישרון עם אופי מסוים, ממילא הוא יתייחס אל המציאות ויגיב אל המציאות לפי האופי שלו, ממילא יש כישרון אחר שיגיב גם הוא אל המציאות הזאת, עם האופי שלו והכישרון שלו, ממילא פוטנציאל התנגשות. אז איזה צדקה יש פה? איזה חסד יש פה? הרי פיזור הכישרונות הוא גורם לכל המאבקים בין הכישרונות, כולל כל התוצאות וכל הנזקים וכל המחירים שאנחנו משלמים על זה. אז איזה צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עולמו? מה שלא נותן כל הכישרונות במקום אחד כי מפוזרים עם הכישרונות. קודם כל צריך להבין מה הבעיה בריכוז כישרונות במקום אחד, ומהי הצדקה שהיא דווקא יוצאת אל הפועל על ידי פיזור הכישרונות. זאת שאלה עקרונית שצריך לפרק את השאלה הזאת. שאלה שנייה, אוקיי, נגיד שנבין איזה צדקה יש בפיזור הכישרונות, נגיד. אבל הכישרונות מפוזרים איפה? איפה הם לא נמצאים? לא באיש אחד ולא בעם אחד. עם ישראל הוא לא העם שכולל בתוכו את כל הכישרונות. בלשון חכמים, ואחד הביטויים, קרחא דכולא בה, כרך שכולם נמצאים בו, שהכל נמצא בו. לכאורה כל הכישרונות נמצאים בישראל. והרב בעצמו כותב את זה באורות ישראל במקום אחר, שריבויי הצביונים שמחולקים בין עמים רבים, אני חושב שהזכרנו את זה פעם, ריבויי הצביונים שמחולקים בין עמים רבים, כלומר, התכונות המייחדות, כל עם ועם, שהקדוש ברוך הוא פיזר את הצביונים, את הצביונות, את האופיים, יש לנו אופי, את הטיפוסים, יש לנו טיפוס, ריבויי הצביונים שמפוזרים בין עמים רבים, אומר הרב, מרוכזים בעם ישראל. נו, אז איך זה מסתדר עם הפיזור הזה? לא בעם אחד. ולא בארץ אחת. מה, גם לא בארץ ישראל? ולא בדור אחד. מה, לא בדור גאולה? אז איך יכול להיות? הרי לכאורה, הרב סותר את עצמו. התשובה נמצאת כבר בחלק השני של הפסקה הזאת. אוצר סגולת עולמים, דילגתי משפט אחד חשוב, תכף נחזור אליו, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. נכון, כל הכישרונות מצד התמצית שלהם הם גנוזים בישראל. אוצר סגולת עולמים, האוצר, הכספת וכולי, הסגולה של כל הכוחות הם נמצאים בישראל. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עם עם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. כלומר, כישרונות, תמצית הכישרונות, מהות הכישרונות, שורש הכישרונות נמצא בישראל. כל הכישרונות, כל הצביונים שמפוזרים בין העמים נמצאים בישראל, זה נכון. אבל צדדי כישרונות, שבהמשך אני צריך להגדיר מה זה צדדי כישרונות, מה ההגדרה של צדדי כישרון? צדדי כישרונות מיוחדים הם חסרים בישראל. אז יש לנו כאן לפחות שתי שאלות מרכזיות לגעת בהן, לעסוק בהן. א', איזה צדקה יש בפיזור כישרונות? הרי לכאורה זה המקור לכל הסכסוכים והמאבקים. ב', איך אפשר להסביר שבעם ישראל חסרים כישרונות? אז כאן אנחנו מתחילים כבר להבין שחסרים צדדי כישרונות. אבל מה זה הצדדים האלה? מה ההגדרה של כישרונות מול צדדי כישרונות? זה הנושא השני. בואו נתחיל בנושא הראשון. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא מעולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, כי אם מפוזרים הם הכישרונות. איזו בעיה יש בריכוז כישרונות במקום אחד? בבקשה, נא לענות. גאווה. א', אפשרות להגיע לגאווה. טוב, הלאה, ב'. איך?
שולט בכל.
שולט בכל. זה גאווה. נגיד. איך? אז אפשרות אחת גאווה, ואני, הגאווה אני חושב היא תוצאה, עוד לפני הגאווה. כן, אשר. אתה לא נצרך לשני. אוקיי, אז אני לא אצטרך לשני. אדם שהוא ברוך כישרונות, יכולה להיות לו איזה בעיה פוטנציאלית, מה הבעיה? יש לאדם הרבה כישרונות.
הוא לא יכול להוציא אותם לפועל.
למה?
הוא חייב להתמקד במשהו. אין לו זמן, אין לו...
זאת אומרת, אומר אלירן, תגדיר את אותו... כן, אמרת נכון, תגיד רק בצורה אחרת קצת. הוא לא יכול להתמקד בכישרון מסוים בצורה מקצוענית, ולכן המשך המשפט הזה, ולכן הוא יהיה מצוין. ולכן, אומר אלירן, הוא יהיה בינוני בהרבה כישרונות. הוא יהיה בינוני בהכל. ניקח דוגמה, בסדר? נגיד שיש לאדם כישרון לנגן בכלי מוזיקלי. עכשיו, רוב בני אדם יש להם כישרון לנגן בכלי, לפחות במשפחה אחת. יש אחד, הכישרון שלו זה יותר כלי מיתר. בסדר? גיטרה, כינור, צ'לו וכדומה. יש אחד יותר כלי נשיפה. קלרינט, חצוצרה וכדומה. יש אחד, למשל, כלי הקשה. טופים, מה עוד? דרבוקה וכו'. בסדר. יפה. עכשיו, רוב בני אדם, הם לא ניחנו בכישרון לנגן בכל סוגי הכלים. אלא הם התמחו יותר בכלי מיתר. ולכן יכול להיות מאוד שאדם שהוא, אם נגיד הוא, יש לו כישרון בכלי מיתר, והוא חושב, ואם לו יוצר ציור נגיד, שהיו לו גם עוד כישרונות אחרים, נגיד כלי הקשה, כלי נשיפה, האדם הזה היה מאוד בינוני בגיטרה, בקלרינט ובתופים. לכן ריבוי כישרונות יוצר בינוניות. אני רוצה רגע לעשות 5 דקות סוגריים, חמש דקות סוגריים כדי להסביר את זה. בסדר, כי להסביר את זה ממקום אחר לגמרי, ויכול להיות שפעם עסקנו בדוגמה הזאת, היא דוגמה חשובה. א', עצם הדוגמה מצד הנושא שלה היא חשובה, וגם ביחס אלינו כרגע. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו מורכב משני כישרונות אנושיים, שני צדדי אדם, הנקראים בתורה, זכר ונקבה, שנאמר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, לפי המילון של התורה, מהפסוק הזה לפחות, אדם שווה, זכר ונקבה. שנאמר, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז ויברא, ויצר השם אלוהים את האדם, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, סליחה, אז מדובר על האדם, בצלם אלוהים ברא אותו, בסדר, זכר ונקבה ברא אותם. אז זה אותו יחיד שכלול משני חלקים, אותם. בסדר? ויקרא שמם אדם, זכר ונקבה ברא אותם. יפה. אז לפי זה, לפי הפסוק הזה כרגע, אדם שווה זכר ונקבה. יפה. מחוברים, ולכן באמת חזל אמרו בגמרא, על פי הסוד, שבאמת היו מחוברים גב אל גב, מה שנקרא לפני הנסירה. טוב, הכל בשורש הנשמות, לא מדובר בעולם הזה. בסדר, נגיד שאנחנו מבינים מה זה אומר. יפה. ואז פתאום, בסוף מעשה בראשית, נאמר, ויאמר אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו. מה זה לבדו? נאורי, מה זה לבדו? בודד. מה קשה לפי הפירוש הזה? שהוא לא בודד, כי הוא זכר ונקבה. כי אם אתה אומר שהאדם הוא כלול מזכר ונקבה, אז איך אתה יכול להגיד שהוא בודד? מכאן למדנו שלמילה לבדו זה לא מלשון בודד, אלא מלשון לבוד, מחובר. זאת מילה ארמית. לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה לבודים, מחוברים. ואז מה הפתרון? אעשה לו עזר כנגדו, נעזוב כרגע את הפתרון. אבל למה לא טוב? למה לא טוב שהזכי והנקבי יהיו מחוברים? ואם זה לא טוב, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא אותם לכתחילה ככאלה? תשובה. הקדוש ברוך הוא ברא אותם לכתחילה ככאלה, כי בשורש הרוחני, כל הכוחות השונים ואפילו המנוגדים, נובעים ממקור אחד ושואפים למטרה אחת. זה מצד השורש הרוחני, נכון. מצד ההופעה המעשית במציאות, פה לא טוב. לא טוב שהזכרי יהיה מחובר לנקבי והנקבי מחובר לזכרי. למה? כי אם הזכרי יהיה מחובר לנקבי, אז הנקבי יפריע לזכרי להיות זכר. ואם הזכרי יפריע לנקבי, ואם הזכרי יהיה מחובר לנקבי, אז הנקבי יפריע לנקבה להיות נקבה. אני אתן דוגמה פשטנית, יש פה דברים מאוד עמוקים, צריך להעמיק בזה. רק פשוט. אם נגיד שאחד ממרכזי הכובד של אדם ימין זכר זה השכל, נקבל את זה כרגע כנתון. זה לא שאין לו רגש ואין לו דמיון. יש לו רגש ויש לו דמיון. אבל נגיד שאחד מרכזי הכובד שלו זה השכל. הלאה. ואחד מרכזי הכובד של אדם מן נקבה זה הדמיון. זה לא שאין השכל, אבל אחד מרכזי הכובד שלו זה הדמיון. אז ברגע שהשכל והדמיון מחוברים, לבודים, אז השכל יפריע לדמיון להיות דמיון. והדימון הפריע לשכל להיות שכל. היתרון של השכל זה חסרונו. היתרון שלו, שהוא הגיוני, שהוא ריאלי, שהוא מציאותי. זה חסרונו גם, שהוא הגיוני, שהוא ריאלי, שהוא מציאותי. אז זה יתרונו וזה חסרונו. אז אם אני אומר משפט למשל כמו, עוד 5 דקות אהיה בתל אביב. יפה, השכל נכנס לתמונה, אומר שקר, לא יכול להיות. למה? כי אתה לא יכול לעבור 60 קילומטר בנסיעה בכביש ב5 דקות. יפה, זה היתרון של השכל שהוא שם אותי בעולם הזה, הוא מסדר לי את המערכת ביחס לעולם הזה, אבל זה גם החיסרון שלו שהוא כבול. יפה, אבל אם אני אומר עכשיו לדמיון, או אני אומר מכוח הדמיון שלי, עוד 5 דקות יהיה בתל אביב. לא צריך 5 דקות, אני רואה את עצמי עכשיו על הטיילת בתל אביב. בעיני רוחי, בדמיוני. אז הדמיון היתרון שלו שהוא בלתי גבולי. הוא לא ריאלי, הוא לא מציאותי. הוא שובר לי את הגבולות, הוא שובר לי את המסגרות. זה היתרון שלו, של הדמיון. שהוא מסוגל להרים את האדם מעבר לגבולות בעולם הזה. מצד שני זה החיסרון שלו, שהוא לא ריאלי, הוא לא מציאותי. השכל, בדיוק ההפך. היתרון שלו, שהוא שם אותי על הקרקע או במציאות. הוא אומר לי מה נכון, מה לא נכון ביחס למציאות. החיסרון שלו, שהוא באמת מגביל אותי. עכשיו תחשבו שהשכל והדמיון מחוברים. זכר ונקבה. השכל צריך להשכיל בלי שהדמיון יפריע לו. והדמיון צריך לדמיין בלי שהדמיון, בלי שהשכל יפריע לו. בלי שהשכל והדמיון מחוברים. אין שכל, אין דמיון. קיבלנו שכל מדומיין ודמיון משכיל. לא מבין מה אמרתי, אבל נגיד. אז לא קיבלנו, אומר אלירן בצדק, לא קיבלנו לא שכל ולא דמיון. האם פעם מישהו שתה מיץ תות? רק תות. מישהו פעם שתה מיץ תות? נגיד שהיינו שותים, נראה לי זה היה מה זה טעים. מתוק, אבל טעים. יפה. האם מישהו שתה פעם מיץ בננה? בננה, בננה, 100% בננה. איך זה היה? מתוק, אבל טעים. נכון, מיץ תפוזים שתינו פעם, נקווה 100% מיץ תפוזים. נכון? מיץ תפוזים. יפה, האם מישהו מכיר את המיץ תות בננה? מוכרים את זה בחנויות. תות, בננה. כן. מה היתרון של התות והבננה? שקיבלת תות ובננה. מה החיסרון? שאין לך לא תות ולא בננה. אז אני רוצה תות, ואני רוצה בננה. אני לא רוצה משהו שהוא לא תות ולא בננה. הצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, עכשיו אני חוזר למשפט של אלירן, אמר בצדק. הקדוש ברוך הוא רוצה מקסימליסטיות, רוצה מקצוענות, רוצה טוטליות. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה שכל כוח, כל גילוי אלוהי שלו, יצא ברובד, באופן, בהופעה המקסימלית, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להלביש אל הכישרון הזה עוד כישרון. עכשיו, כל אחד מאיתנו יש לו כישרונות מרכזיים ויש לו כישרונות צדדיים. בסדר. אבל גם זה באופן יחסי כישרונות מסוימים, כי יש כישרונות אחרים שלא נמצאים אצלנו, הם מפוזרים במקומות אחרים, נמצאים אצל אחרים. אז הצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. כי ריבוי כישרונות, או כל הכישרונות במקום אחד, היה יכול ליצור בינוניות, והקדוש ברוך הוא רוצה מקצוענות. אני אומר את זה עכשיו במילים מתמטיות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהאחד הגדול בסוף, בתוצאה, יהיה תוצאה של הרבה חלקים קטנים. שמינית ועוד שביעית ועוד חמישית ועוד רבע ועוד שליש, בסוף נקבל אחד. לא. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאחד הגדול, תעזרו לי בהמשך המשפט, יהיה תוצאה של הרבה אחדים קטנים. לא הרבה חלקיות. אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, כלומר, כל כישרון משלים את עצמו במקסימום האפשרי, הוא אחד שלם, הוא לא חלק. אחרי שקיבלנו את כל המקסימום האפשרי מסך הכישרונות, עכשיו המשך המשפט, ייצר הקדוש ברוך הוא כוח משיכה, שהוא לא כוח משיכה גרביטציוני, למרות שגם זה נכון, ולא כוח משיכה מיני, למרות שגם זה נכון, אלא שני הכוחות האלה, הפיזיקלי והאנושי, אלה שני כוחות, הייתי אומר ביטויים, אלא כוח המשיכה האמיתי, המקורי, זה כוח המשיכה שכל כישרון רוצה להשלים את עצמו בכישרונות שחסרים לו, ולכן הוא נמשך לכישרונות אחרים. כי הוא מבין שרק על ידי השלמת הכישרונות האחרים, הוא יגיע כמה שניתן לאחד השלם. זה מה שרב אומר כאן, בואו נקרא את זה שוב. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד ולא בעם אחד ולא לא בארץ אחת, לזה נגיע בהמשך לשאלה השנייה, לא בדור אחד, לא בעולם אחד, כי מפוזרים הם הכישרונות. שאלנו מקודם, איזה צדקה יש כאן? הרי זה שורש החיכוכים. נכון? כל יתרון, יש לו גם חיסרון. היתרון של השכל זה שהוא שכלי, החיסרון שלו דמיוני, היתרון של הדמיון להפך. אז הצדקה שהקדוש ברוך הוא עשה עם עולמו, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שכל כישרון אלוהי, כל ממד אלוהי, יצא מהכוח אל הפועל בצורתו המקסימלית, האידיאלית, ולכן פיזר את הכישרונות כדי שכל מי שקיבל כישרון מסוים, זה יכול לדומם, צומח, חי, אדם, לא משנה, ימצא את הכישרון שהוא קיבל, או את הכישרון שהוא קיבל באופן מקסימלי, והקדוש ברוך הוא, אם מדברים עכשיו על בני אדם, ייצר כוח משיכה בין אנשים, בין חברות, בין תרבויות, כדי שבאמת כל כישרון ישלים את עצמו בכישרונות שחסרים לו. הנה המשפט הבא, והכרח השלמות, הכרח השלמות של האחד הגדול, לא האחד הקטן שמורכב מחלקיות, מרבע ועוד שמינית ועוד חמישית, אלא אחד גדול שמורכב מהרבה אחדים קטנים, שכל אחד באחדים הקטנים ישלים את עצמו באופן שלם כמה שהוא יכול. אז והכרח השלמות, ההכרח של כישרון א', להשלים את עצמו בכישרונות ב' ג' וכו', שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, זה כוח המשיכה האמיתי, זה המקור של כל כוחות המשיכה האחרים, הוא הגורם להימשך, על ידי כוח המשיכה הזה, שהוא תולדה של הכרח השלמות, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה. שימו לב, יש אחדות מרוממת, ויש אחדות שאיננה מרוממת. האחדות שאיננה מרוממת, זאת אחדות של חלקים. אחד גדול שמורכב מחלקים קטנים, מהרבה חלקים קטנים, והרבה חלקים חלקיים. אבל יש אחדות מרוממת. אחדות מרוממת זה אחד גדול שמורכב מהרבה אחדים קטנים. אז הוא הגורם, וכרח השלמות שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם למשך אחרי אחדות המרוממה, המוכרחת לבוא בעולם, ואז באמת והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שהוא עולם של פיזור כישרונות, וכל עם, אם נחזור אלינו ישראל ועמים, כל עם קיבל כישרונות מסוימים, כדי לגלות דרך הכישרונות האלה את האלוהי בצורה מקסימלית. ולכן כשחזל אמרו למשל, תורה בישראל תאמין, חוכמה בגויים תאמין. או אם נחזור שוב לתא בחרתנו, אנחנו אמורים לגלות את הסגולה האלוהית שבאדם. והם אמורים, הם אמורים לגלות את השכל, את המוסר, את האסתטיקה שבאדם. זה לא שעם ישראל לא יכול לגלות שכל, זה לא שעם ישראל לא צריך לגלות מוסר, זה לא שעם ישראל לא יכול לגלות אסתטיקה, ודאי שכן. אבל מה מרכז הכובד? מה החידוש? מה הנקודה המרכזית? על מה צריך לשים את הדגש? גם בתוך שלושת אלה, בלשון הרב חרל"פ, אנחנו אחראים לגלות בעולם את הקודש שבקודש ואת הקודש שבחול. ואומות העולם אמורות לגלות את החול שבחול. אז לא שאנחנו מפקירים את הקודש בחול, לא מפקירים את החול. אבל התפקיד המרכזי בישראל זה לגלות את הקודש בחול. איך אתה מגלה קודש בפיזיקה? איך אתה מגלה קודש באלקטרואופטיקה? איך אתה מגלה קודש בחקלאות? טוב, זה באמת סגולה ישראלית. מי שיש לו את היכולת הזאת, הכישרון הזה, אז הוא יודע לעשות את זה. לגלות קודש בקודש בבית מדרש זה יותר פשוט. לגלות קודש בחול, בהייטק, זה מסובך מאוד. נכון. אבל זאת הסגולה הישראלית. זה לא מה שאנחנו לא שייכים לשכל. זה לא אומר שלא שייכים למוסר. זה לא מה שאנחנו לא צריכים לפתח לשכל והמוסר. ודאי שכן. אבל הנקודה המחודשת, המיוחדת, המייחדת אותנו, היא הקודש. לא החול. הקודש שבקודש והקודש שבחול. ולא החול שבחול. אז הקדוש ברוך הוא באמת עשה צדקה עם עולמו. שהכישרונות מפוזרים. אז עד לכאן, אם היינו עוצרים עכשיו פה, היינו עוצרים עם טעות. למה? כי אז כששאלתי מקודם היחד בישראל עמים, אז עכשיו לפי החלק הזה בפסקה הזו, יש הרבה הרבה כישרונות מפוזרים במרחב, אז הנה הכישרון שנקרא ישראל, הנה הכישרון שנקרא, נגיד אומות העולם שחולקים ל-70 חלקים, ל-70 צדדים, אז הנה כישרון אחד, והנה השני, והנה עוד שלישי, עד 71, וכולם סך הכל איזה מין כישרונות מפוזרים במרחב, שהיחס ביניהם הוא יחס כמותי. זה היה נכון אם הרב לא היה ממשיך את המשפט הבא. אומר הרב, עכשיו התשובה לשאלה השנייה, או התחלת התשובה, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. זה שאמרנו שהקדוש ברוך הוא פיזר כישרונות, זה נכון, אבל יש עם אחד שבו כל הכישרונות המפוזרים, עכשיו משפט חשוב, ברמת הכמות יהיו מצויים אצלו, אצל העם הזה, עם ישראל, באיכות. אז הייתי אומר ככה, יסוד חוכמת הפיזיקה נמצא בתורה. האם אני הולך ללמוד פיזיקה מתוך מסכת סוכה? מה פתאום? צריך ללמוד בפקולטה לפיזיקה באוניברסיטה. אבל העקרונות הרוחניים של חוכמת הפיזיקה נמצאים בתורה. ההתפרטות הכמותית, החומרית, הטכנית של חוכמת הפיזיקה, היא נמצאת בפקולטה באוניברסיטה. נכון, הפוך בה והפוך בה דקולה בה, הקוליות, התמצית, התרכיז נמצא בתורה. אבל ההתפרטות, ההופעה, הייתי אומר בלשון הרב אולי בצורה אחרת, המקוריות נמצאת בתורה. ההסתעפות של אותה מקוריות, היא נמצאת בחוכמות החול, היא נמצאת אצל, אצל העמים, זה נכון. עכשיו אם אני יכול להגיד לך מהי התמצית של חוכמת הפיזיקה, מהי התמצית של חוכמת האסטרונומיה, מהי התמצית של חוכמת הפסיכולוגיה, התמצית של חוכמת המתמטיקה וכו', זה באמת מסובך להגדיר את זה. אבל העקרונות הרוחניים נמצאים בתורה. ועל זה החכמים התכוונו כשאמרו, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. למה לך אל תלמד מקצוע חול בדרך הייתי אומר, החוכמה הזאת שנקראת חול. ודאי שאתה צריך ללמוד את חוכמת החול, כי היא חוכמת חול. אף אחד לא ילך לרופא, לחדר ניתוח, אם הרופא הזה יגיד לו, למדתי להיות רופא ממסכת נידה, בשס. תחפש את החברים שלך, אני מחפש רופא אחר. רפואה, לומדים בפקולטה לרפואה. התורה תדבר על העקרונות הרוחניים של הרפואה. מה עניינה של הרפואה, אם בכלל מותר לרפא, מה סדרי העדיפויות ברפואה. בסדר, זה כבר עקרונות רוחניים. אבל ההתפשטות הכמותית, הטכנית, החומרית, התפקודית, איך מרפאים, איזה תרופה עוזרת למה, איזה ניתוח עושים באיזה... זה כבר חוכמת הרפואה, זה נכון. לכן זה מה שכאן הרב אומר, אוצר סגולת עולמים, בישראל הוא גנוז, זה העיגול האיכותי. חזרנו, זה העיגול האיכותי, זה לא שיש הרבה כישרונות כמותיים מפוזרים במרחב. יש עיגול איכותי שממנו הכל מתחיל, הוא היסוד. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, היות ועם ישראל, כמו שאמרנו, זה תפקיד עולמי, אב המון גויים. צריך שיהיה יחד, צריך שיהיה קשר, אי אפשר לייצר נתק. אז הקדוש ברוך הוא יחסיר מאיתנו צדדי כישרונות. א', כדי שנהיה מושלמים או משתלמים כמה שניתן בכישרון האלוהי המייחד אותנו, קודש בקודש, קודש בחול. ב', גם כדי שנהיה מחויבים לייצר יחס עם אומות העולם כדי להשלים את עצמנו בצדדי הכישרונות שחסרים לנו ואנחנו יכולים לקבל את זה מהם, אנחנו צריכים להגדיר הרבה יותר מדויק מה זה צדדי כישרונות, אנחנו פה בתחילת הדרך של ההגדרה של המשפט הזה, וגם שמתוך שיש צינור פתוח בינינו לבינם, כי אנחנו צריכים להשלים את עצמנו בצד הכמותי של החיים, בצדדי הכישרונות שבחיים, בצד החומרי התפל שבחיים, במדע, בטכנולוגיה וכו', לא רק זה, גם הנהגות ישרות, נראה כל זה בהמשך, אז ממילא כשהצינור פתוח בינינו לבינם, אז אפשר גם להשפיע עליהם את התוכן האלוקי. את שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, כדי להביא ונערו אליו כל הגויים, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אם אנחנו בשני עיגולים שאין ביניהם קשר, איזה יחס? אז כמו שאנחנו לא מקבלים מהם את הצדדים שחסרים לנו, כך הם לא יקבלו מאיתנו את המהות. אבל אם יש יחס פתוח בינינו לבינם, אז אנחנו נקבל מהם את הצדדיות, ומלא פתוח, הדרך פתוחה כלפי ההשפעה של התוכן הפנימי האלוהי שבחיים. ואז אומר הפסוק, אלוהי ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. האלוהים של ישראל אמור להופיע בסוף ההיסטוריה לאלוהי כל הארץ. לאלוהי האלוהים. בואו נקרא רגע את פי... רק נקרא שתראו שזה כתוב. אוצר, אני חוזר לשש. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. למה? כדי שיושלמו על ידי העולם, כדי שאנחנו נשלים את עצמנו. אני אמרתי כמה פעמים, שאנחנו לא רק משפיעים מהפנים החוצה, מהעיגול הפנימי, החוג הפנימי להיקף החיצוני, אלא גם מושפעים. הנה, עכשיו הגענו. מה המושפעים? צדדי כישרונות. מה הגבול של צדדי הכישרונות? בלי נדר נפרק את זה מחר, כי סוגיה מאוד חשובה. איפה הגבול נמצא? כי הרבה פעמים אתה יכול לחשוב שאתה מקבל מהם רק צדדי כישרונות, ואתה מקבל מהם את הכישרון עצמו, את תוכן החיים, את מהות החיים. אז איפה עובר הגבול? בין צדדי כישרונות לבין, בין, הייתי אומר, הצד התפל שבחיים לבין המהות של החיים. זאת סוגיה כבדה. בדור טכנולוגי כמו שלנו, שההשפעות הן בפלאפון בכיס, זה מסובך מאוד. איך אתה שם את הגבול? אבל קודם כל צריך להגדיר את הגבול. אחרי זה איך אתה מגלה את זה בפועל. בכל אופן, אז כל זה, זה שהקב"ה החסיר מאיתנו את צדדי כישרונות, זה כדי שנושלם, כדי שהושלמו על ידי העולם, וכל נדיבי העמים, ובזה יש מקום לקבלה, עולה קבלה שישראל מקבל מהעולם, הנה זה מההיקף אלינו, וממילא פנויה הדרך כלפי ההשפעה. ומילא אם אנחנו פתוחים לקבל, אז גם הם פתוחים, אז גם אנחנו פתוחים לתת, יש כבר צינור פתוח בינינו. אלא מה ההגדרה העקרונית? אז כרגע האוצר סגולת עולמי מול צדדי כישרונות, עכשיו עוד הגדרה, אבל שאני צריך לפרק אותה מחר. אלא שהקבלה היא מבחוץ וההשפעה מבפנים. אנחנו מקבלים את משהו חוץ החיים, ואנחנו משפיעים את משהו פנים החיים. עוד פעם, מה זה חוץ, מה זה פנים? נצטרך להגדיר. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, בין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם, מדלג משפט, ולחיצוניות החיים, מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. יפפותו של יפת, אבל באוהלי ש... כן, דוד.
אם הבנתי טוב, הדמית שלנו זה ללמוד תורה?
מה?
התפקיד שלנו זה ללמוד תורה?
לא. שואל דוד, אם הבנתי טוב, התפקיד שלנו זה להיות אברכים. עם ישראל נולד להיות אברך. תשובה? לא. לא אמרנו שלא צריך שיהיו אברכים בעם ישראל. לא אמרנו שאין שבט לוי, שבט יששכר בעם ישראל. כן, אבל זה שני שבטים, מתוך 12.
אז למה לעשות תכנון? אז לא הבנתי
את המקיד. אנחנו צריכים להגדיר.
איך?
אנחנו נצטרך להגדיר את זה. אנחנו כרגע בהגדרה מאוד כללית. הסברנו שאלה ראשונה, למה כבחו פיזר כישרונות? התחלנו להבין שפיזור הכישרונות הזה זה לא ביחס שבין ישראל לעמים, זה לא כמותי, אלא זה פנים וחוץ. אוצר מול צדדים. עכשיו צריך להגדיר את זה, מה זה אוצר מול צדדים. כן, מה זה פנים, מה זה חוץ. זה נצטרך להגדיר. הבטחתי לעמוד בזמנים, דקה אחרי רבע לשלוש נעצור כאן. מחר אנחנו, עבר מהר, מה אפשר לעשות? כשנחמד וטוב ונקווה מועיל וחשוב, לא רוצה להגיד את המילה כיף, כן? כי כיף זה מילה של עיתון. אז הזמן עובר מהר. טוב, יישר כוח רבותיי שלמרות הצום, למדנו קביעות. מחר אנחנו נפתח את הסוגיה של צדדי כישרונות, אני אביא עוד מקורות חוץ מהחוברת פה בעזרת השם. בסדר רבותיי? יישר כוח, ברוכים תהיו. צום קל, שנזכה שהצום האחרון, זהו, לא צריך יותר. בעזרת השם.